אורחים וחפקפים, שיחות אמיצות ללא מסכות. הצטרפו לנו לפודקאסט, מיד נתחיל. כולם אורחים וקפקפים, כאן אורית וולף, הפעם האורח שלי לפודקאסט הזה, לא אחר מאשר גדעון עמיחי. וואו, כיף אמיתי להיות כאן. היי גדעון.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אנחנו כאן בבוקר מיוחד במינו. אני אף פעם לא יוצאת מהבית להקליט בבתים של האורחים שלי, אלא מזמינה אותם אליי כדי שאני אוכל גם לנגן להם. אבל לא עמדתי בהפצרות והגעתי אליך, ואני חייבת רק להגיד למאזינים שלנו, שאחד הדברים הכי מרגשים, מדהימים, מהפנטים שאני חוויתי כאן הבוקר, זה להיכנס בדלת ולראות ספרייה באורך של, וואי, זה נראה לי 20 מטר, אני לא צוחקת. לא יודעת כמה, אבל זה באמת אדיר. ספרייה אדירה, מהרצפה עד התקרה, עמוסה בכוורת של ספרים אינסופית, שמעידה על כל העשייה הרב-תחומית שלך. מלמדת אותי יותר מכל כשמסתכלים על הבית שלך, כמה אתה לא רק פרסומאי מספר אחת בארץ, אלא אתה אומן בכל הווייתך. אתה מרשה שתסכים קצת עם ההגדרה הזו?
בואי נגיד, זה עדיף שהתלהבת מהספרייה מאשר ממערכת הכלים במטבח.
נכון, לגמרי, לא הגעתי לשם עדיין. הכל ספון ויפה מדי.
ספרייה זה הדבר הכי חשוב בבית, אין בכלל שאלה.
אני גם חושבת. ספרה היא המראה של הנפש, של הבן אדם, של ההשכלה שלו, של ההתעניינות שלו, של הסקרנות האדירה שלו. ומסתכלים ורואים את אותך בדמותך כנראה היטב. אבל אני אגיד עוד משהו שאולי יפתיע אותך. אני רואה כאן בבית הזה המון קפדנות. קפדנות על פרטים, פרפקציוניזם אינסופי. יכול להיות שזה אחת מנוסחות ההצלחה שלך בחיים?
קודם כל אני קפדן, אבל אני לא פרפקציוניסט. השתחררתי מהרעיון ש...
את תהיה לי פוליטיקלי
מושלם.
קורקט.
לא, לא.
אני רוצה שתהיה פעם אחת...
השתחררתי מהרעיון שיש מושלם. זה לקח הרבה שנים.
אתה מחפש את המושלם?
לא.
אתה כן?
לא, אני לא.
עובדה שלא התחתנת.
זה לא קשור, זה כי אני טמבל.
מה אתה רוצה?
רק שנייה. א', אני רוצה, ואני גם רוצה, הגיע הזמן לילדים. בוא נתחיל באחד או אחת.
ילד יחיה בבית כל כך בסוגנן אומנותי ויפה.
קודם כל, מי אמר ש... אתה יודע...
זה אנטאצ'בל.
הדברים משתנים. בואי נגיד ככה, אבל רגע.
אני נכנסתי על המוזיאון, אחד היפים בחיי.
לא, אבל יש אנשים שאתה נכנס אליהם הביתה, ואתה מבין שהמטבח זה הקודש הקודשים. אז אני אומר, אצלי זה הספרים, וזה איסוף של הרבה מאוד שנים. וכן, זה הדבר שאני הכי אוהב בבית. הבית בעצם הוא נבנה סביב הספרייה, ולא להפך.
נכון, מרגישים.
וזה כיף מאוד גדול. אבל אין מושלם, תשמעי, זה יום אחד אתה מבין שאין מושלם, זה לוקח זמן. אבל יום אחד אתה מבין, אגב, הטכנולוגיה עשתה את זה יותר מהכל.
אתה מרגיש שאנחנו חיים בעידן של פייק, של פלסטיקה, של פייסטיון, שאתה סתם תמונה ואתה משפץ אותה, ואתה מראה תמונה שהיא לא אמיתית על חיינו?
אני חושב שקודם כל מה שאת אומרת קיים מאוד, במיוחד במקום כמו אינסטגרם. שאנשים מראים את החיים שהם היו רוצים שיראו עליהם, לאו דווקא מהחיים האמיתיים שלהם. אני חושב שזו הקצנה הכי ברורה.
אבל זה, אגב... זה המהות של פרסום, לא? אבל
לא, אני לא מדבר על אינסטגרם כפרסום, אני מדבר על אינסטגרם ברמת האנשים. זאת אומרת, ישנם אנשים שאתה תגיד, בוא נה... יהיו האלה רק מבלים כל הזמן, או רק אוכלים כל הזמן וכו'.
או שהם בחול, או שהם מאושרים, או שהכל טוב.
ואני חושב שזה פייק, וזה פייק מאוד גדול.
זה לא מהות של פרסום, מהדפינישן. בוא נדבר רגע תכלס, זה לא מהות לצאת לך חוויה ואשליה, ואיזושהי קונספציה שהיא לא באמת אמיתית, שהיא ממש מושלמת. אם רק היה לי את זה, הייתי מאושר.
קודם כל, אין מושלם, אני אומר עוד פעם. זה לקח לי הרבה שנים בחיים להבין, טכנולוגיה עשתה את זה. אין מושלם, האייפון הבא יהיה כנראה יותר טוב מהאייפון הקודם, טלוויזיה הבאה תהיה כנראה יותר משוכללת מהקודמת. וזה לוקח זמן להבין את זה. פעם זה לא היה קורה ככה. פעם לאורך החיים של משהו היה הרבה יותר ארוך. היום כבר לא. וגם ברגע מסוים אתה מבין גם שלא תגיע למושלם, וזה קשה, זה לא משהו.
נורא קשה לך עם זה, אבל.
היה לי מאוד קשה, כי פעם, תראה, בתור קריקטוריסט, ואני גדלתי בתור קריקטוריסט, בתקופה שהיא קצת אנטיתזה להיום. מה זאת אומרת? אז, ובצלל גם היה מאוד קיצוני בזה, זאת אומרת, אז אם לא ציירת טוב, דהיינו רישום, אז אתה לא בעסק. זאת אומרת, אני זוכר אז ש... ואני לא רשמתי טוב. זאת אומרת, אני חושב שפעם ראשונה התחלתי לרשום יחסית לא רע, ואני אומר, אז בואי נגיד שהשיא שלי היה לא רע.
זה נורא מדהים.
זה היה בבצלל. אבל לפני זה הייתי צייר לא טוב.
לא, אתה צייר מדהים. לא, אני רואה את זה בתמונות פה בבית.
זה כן, אבל זה כי תלוי פה.
הדברים הטובים.
תלויים פה הדברים, או הפרויקט גמר שלי מבצלל, ששם כבר יש לי גאוות יחידה גם על איכויות הציור. אבל זה לא היה, למשל, שנים קודם אני ממש הייתי מתבאס מזה שלא ציירתי טוב.
קודם כל זה נפלא. יש הגבלה אדירה בין התקופה שלך של הלימודי אומנות בבצלאל, שגם עשית אותם נורא מהר, ובאמת החלום שלך היה להיות בכלל לא פרסומה, אלא קריקטוריסט, ואתה אומן בכל הווייתך. זה מאוד מקביל לעולם שאני בא ממנו, של לימודים מאוד סיזיפיים, של, אתה יודע, של 4 שעות ביום מכיתה א', אחר כך זה עולה ל8 שעות אימונים בכל יום, ואחר כך זה תל מיילין, אחר כך זה תואר ראשון בבוסטון, ואז תואר שני בלונדון, ואחר כך דוקטורט, וזה אימונים מפורחים ואדירים, ואני אומרת, רק, לא פייר, יש אנשים היום שמתפרסמים פי 1,000 ממני, ולא למדו 1/100 ממני. יש כאן אלמנט של תסכול אדיר, אתה לא מרגיש דומה?
רגע, אני צריך לקרוא לך דוקטור?
לא, שלא תעז, אני אלך. שאני אביא לך רופאה הביתה.
אל דוקטור.
לא, אבל בשיא הרצינות, כאילו, אתה לא חושב שזה, יש פה משהו מקביל שאנחנו חונכנו בחינוך המאוד סיזיפי להצלחה, והיום זה כבר לא עובד ככה?
תראי, קודם כל אני גדלתי בבית שמי, זה היה ספרטה, אז כאילו, אתה יודע, אתה מביא 95, איפה נעלמו 5.
ואימא?
זה גם אימא, גם אבא, זה גם אחים גדולים, לא? זה כאילו, זה מה שהיה.
זה דפק אותך, אבל...
שנייה, אבל אני אומר שוב, אז... אתה קודם כל היית צריך לדעת לעשות זה לפי הספר, ולפי הספר אתה צריך לרשום טוב, ולצייר טוב, ולהבין בצבע וכו'. עכשיו, מה שקרה היום למשל, אגב, זה גם, אני אגיד את זה אפילו על הניו יורקר, זאת אומרת, אם אני מסתכל לפני 30 שנה, כל הקריקטוריסטים בניו יורקר כאילו היו אבות המזון, את יודעת? כל אחד הייתה לו יכולת, זאת אומרת, זה לא רק שהוא היה רשם וצייר מצוין, הוא גם המציא את הסגנון של עצמו והיה נורא נורא מיוחד, ולא היה כזה דבר ציור פלגמטי או דבילי. היום למשל, אם אני אקח שוב בהשוואה את 30 או 50 הקריקטוריסטים של הניו יורקר,
חצי מהם... אני אצא למאזינים שלנו שאתה, גם בספרך הראשון, יש לך כבר 3, שהשלישי עכשיו תספר עוד מעט, אבל הספר הראשון שכבר יצא לפני עשור, בדיוק מדבר על הסיפור חיים שלך, איך אתה לא מוותר ושולח לניו יורקר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומקבל כל הזמן או התעלמות או לא, ובסוף אתה מקבל תקן.
נכון.
אז רק תספר לנו, אז היום
אבל,
בעצם...
אבל היום למשל, אם אני אעבור על זה, חצי מהם, במרכאות או שלא במרכאות, לא יודעים לצייר.
נכון.
זאת אומרת, כאילו נגמר העידן שבו אתה צריך, מה שנקרא,
הכשרה,
או בוחן...
הכשרה, פורמלית.
לא, לא רק הכשרה, אתה בוחן את הדברים. אגב, איך אני התחלתי לעבוד בעיתונים, למרות שלא ציירתי טוב, כי היו לי רעיונות טובים, ולמזלי, פגשתי אנשים שהיו מסוגלים להתעלות מעל העובדה שלא ציירתי מספיק טוב, אבל היו רעיונות מספיק טובים. היום בעצם, במובן הזה, רעיון הוא המלך. ואני אומר, יש קריקטוריסטים שכאילו לא, איך אומרים, לא היו עוברים שיעור רישום בבצלאל בחיים. אבל זה לא רק זה. אני חושב שהטכנולוגיה שהיא בדרכה מאפשרת, מצד אחד, לכל אחד יש מצלמה במובייל שלו, והוא יכול לצלם. לא רק זה, המצלמה, במובן רב מאוד, רב-ממדי, מתקנת את חוסר ההבנה שלו בתאורה, בפוקוס, בכל מיני דברים. זאת אומרת, פעם לפני 30 שנה, אם לא, קודם כל לא היו מצלמות במובייל, היית צריך מצלמה, ואם לא ידעת לצלם, אז באופן טבעי זה היה יוצא ממש ממש לא טוב. זאת אומרת, היום, מעבר לזה שאתה יכול להפיץ את זה וכו', ואתה יכול לשנות עם פילטרים והכל, המצלמות מחפות עליך.
זאת אומרת, החיים הרבה יותר פשוטים וקלים להצלחה?
לא, אני חושב שהכלים להיות, בואי נגיד, הכלים להביע את היצירתיות שלך, סוגריים, כולם יצירתיים. אני לא חושב שיש אנשים לא יצירתיים, אני חושב שכולנו יצירתיים, ואני אגיד יותר מזה, גם כולנו יודעים לצייר.
יפה, ושים לב שזה אותו שורש, יצר, יצירה, נכון. ציור.
כולם יודעים, רק בגיל מסוים, אז בכיתה א' אמרו להם שהם מציירים לא יפה, אז הם נכון. נעלבו והפסיקו.
זה כמו שאני הייתי קודם... מחברת מנגינות בכיתה א', והבאתי מביאה את זה למורה שלי, ואתה אומר, טוב, אם יהיה זמן בסוף השיעור נשמע, ואף לא היה זמן בסוף השיעור.
בדיוק, אז אני אומר, היום כולם יכולים להיות יצירתיים הרבה יותר בקלות, וגם מפתחים את זה. גם, תראי, את סוגריים קנאה, הלכת לתל מיילים. כשאני שיתפתי את הוריי שאני רוצה ללכת לתל מיילים, דבר ראשון שאלו אותי מה זה. כי הכירו קוגל בחולון,
כן.
ואורט, אבל לאורט אתה לא תלך, כי אורט זה לא.
באמת?
כן, אז. ותלמה ילין שלא ידעו מה זה, וכשהבינו מה זה, לא, נו, באמת, אתה עושה צחוק. אתה הולך לבית ספר, אתה לא...
כאילו, אני חצי מהבית ספר לא עשיתי.
לא משנה, אבל לא הייתה בכלל אופציה כזאת.
אתה מרגיש שפספוס גדול?
זה מצחיק, כי לפני שנתיים פנו אלינו תלמה ילין לעשות עבורה משהו.
באמת?
כן.
עשית?
ו...
התיקון?
זה מצחיק, פנה, זה בחור שהיה איתי במעריב בזמנו, והוא הפך להיות מישהו בהנהלה בתלמה ילין. ודבר ראשון שאמרתי לו, הוא רצה בהתנדבות שנעשה. ואמרתי לו, it's your lucky day, התשובה היא כן.
וואו.
אז הוא אמר לי, במה זכית? אמרתי, אני רציתי ללמוד בתלמה ילין, ולא, והוריי לא אפשרו את זה, וזה מבחינתי סגירת מעגל, נעשה לך בשמחה.
אז תקשיב, אנחנו עושים רגע, גם אנחנו סגירת מעגל עם מוסיקה, לא שאלתי אותך, איזה מוסיקה קלאסית אהובה עליך? בוא נשמע קטע, רק תגיד לי מה אתה אוהב.
אני אוהב כל מיני, מי צ'ייקובסקי, דרך שופן, דרך סתם אותו גיטריסט שיושב בסיביליה בכיכר ופורט על הגיטרה שלו להנאתם של הסובבים.
נהדר, אז בוא נשמע קטע שאני אנגן לך ונמשיך.
Thank you.
אז חזרנו, גדעון. תגיד, בבית היה בכלל מוסיקה?
כן ולא. גדלתי בחולון. מגיל יחסית מאוד צעיר נקלענו לאיזה סיטואציה. אבא שלי היה מאוד חולה. ולמרות זאת ניסינו, או אבא ניסה יחד איתנו לבנות קומה שנייה, כי היינו חמישה והבית היה נורא קטן. היה לנו אפשרות לבנות קומה שנייה. ואז לאבא הייתה עוד פעם התקפת לב ונתקענו עם בית, עם מה שנקרא, עם עמודים ומלט וחצץ. ובעצם כל הילדות שלי הייתי בבית שהיה נתקע באמצע בנייה. עם אבק ובאמת, עם שקי מלט וחול וזיף ומה שאתה רק רוצה.
תחושת בלגן והרעיות?
תחושת... הרעיות לא, בלגן נוראי. גם היה, כמו שאמרתי, היינו שלושה בנים. אני הייתי הקטן וזה היה רכבת. זאת אומרת, לחדר של שני האחים שהיה צריך לעבור דרכי. זאת אומרת, הייתי מין מסדרון.
כן.
אז מוזיקה לא כל כך היה. היה טלוויזיה, אבל אני זוכר מגיל יחסית צעיר, היה באיזשהו שלב היה טלוויזיה, אני לא יודע להגיד גיל.
כן.
אבל היה טלוויזיה, כמובן שחור לבן
אז,
כאלה.
אז מאיפה אהבה בכל רגע. זאת?
ואז, בגיל 14, באיזה קסם לא נורמלי, התחלתי לצייר למעריב לנוער. למדור שנקרא ביס.
אני זוכרת את זה.
עכשיו, מה היה הקטע של הביס הזה? זה שכל מי שהתפרסמה או כתבה, זה היה שני עמודים בתחילת העיתון, או כתבה, או קטע קצר, או ציור, או משהו, קיבל תקליט. עכשיו, לי היה מדור קבוע.
נחמד, קיבלת מלא תקליטים.
אז התחלתי לקבל תקליטים.
ועד היום יש לך אותם.
לא, אין לי אותם. זה בדיוק העניין, שבאיזשהו שלב אני לא צריך להגיד שירדה קרנו של התקליט, ובאיזשהו שלב אני זוכר... ששלחתי את הבן של אח שלי עם כל אוסף התקליטים לא זוכר לתל אביב, אמרתי לו תמכור אותם בלאו הכי אין מה לעשות איתם. לא משנה, פספוס גדול.
היום זה קם וגדול, אבל אתה בין היחידים בארץ, אני אגלה שיש לו ספריית דיסקים ווידאויים, ובאמת זה מדהים, קירות שלמים.
יש לי אגב תקליט אחד שמור פה איפשהו, שזה מלחמת העולמות. בקיצור, קיבלתי, עכשיו, היו שם דברים איומים ונוראים. כי זה היה מדור שבו היה להם איזה שיתוף פעולה עם עד ארצי. אז כל שבוע היה משהו מעד ארצי. עכשיו, לפעמים היו דברים נהדרים, ולפעמים היו דברים...
לא עכשיו, לטעמך, נגיד ככה.
אז בי לא לטעמי, כאילו... את יודעת, בתור ילד, אני זוכר, אני לא חושב שאהבתי מוזיקה נורא מתקדמת, כאילו, היו כאלו, אני זוכר שבה... בנוער העובד שהייתי, אז היה לי חבר איך קראו לזה? לא כיתה, איך קראו לזה? נו.
בשבט?
לא בשבט, שבט זה צופים. לא משנה, בזה שלנו קראו לו חיים שלום. והוא אהב, נניח, פינק פלויד וג'נסיס וכל מיני דברים נורא נורא מתקדמים. כן. זה, אני מודה שזה היה גדול עליי.
אוקיי.
למרות שלימים מאוד אהבתי את זה, אבל הוא כנראה היה יותר פתוח ממני, אבל... התקליטים שאני קיבלתי היו ההפך הגמור. היו סיסטר סלאז' כזה, We are family.
אז מאיפה צ'קובסקי והשופן?
לא, אז איפה? לא, היה...
זה בעידן מאוחר
יותר? והיו שם מצד שני גם כל מיני גרי ניומן, שנפתחתי אז לכאילו דור של גרי ניומן ומדנס וכל מיני דברים כאלו שהיו נורא כיפים. וכאילו הטעם המוזיקלי שלי הלך ל... לצדדים מאוד מוזרים. Mm-hmm. בטח לא, אגב, צדדים, מה? קונצרט סנן או קונצרטים? אני לא נעים לי להגיד לך. Mm-hmm. כשהיו לוקחים אותנו, אני לא זוכר, היו לוקחים אותנו בתיכון או ביסודי לקונצרט, זה היה תמיד נופל על המשחקי כדורסל, אז כאילו כולם היו עם איזה באיזושהי צורה רוצים לראות את הכדורסל.
היום כבר לא מוצאים אפילו לקונצרטים.
יפה, ואז אז הוציאו אותנו לבית יד לבנים, אני זוכר, לכל מיני קונצרטים. אז הטעם המוזיקלי שלי התפתח לכל מיני...
אוקיי, כיוונים אחרים. אבל בכל זאת, אני שמעתי עדויות מהאנשים שעובדים איתך, שאתה שם בבוקר במשרד מוזיקה קלאסית.
אז זה כבר שנים יותר מאוחר, ש... אני חושב שזה התפתח בעיקר מקולנוע, כי בקולנוע אתה נפתח גם למוזיקות שהן לפעמים ברקע וכו'. אני חושב שבאיזשהו שלב גם מצאתי עצמי מטעמי החוויה הוויזואלית וכו', הולך לאופרה כזו או אופרה אחרת. מודה לא קל, אירוע, מה שנקרא, מראות קשים. אבל נפתחתי לכל מיני דברים. שוב, אני חושב שאני הרבה, אגב, גם אותו דבר בת שבע וכו', אני חושב שאני עדיין, כאילו, המוזיקה הקלאסית שאני אוהב היא קלאסית יותר פופולרית מאשר קלאסית כבדה. ומצד שני, אתה לא יכול לעבוד כשיש לך מוזיקה רועשת, או לחילופין מוזיקה עם מילים, מאוד קשה אז לכתוב וכו'. ולכן מוזיקה קלאסית שאין בה מילים והיא משמשת רקע, כן מאפשרת לעבוד. ושוב, יש דברים שאת יודעת, הם הולכים איתך. עכשיו אתה, זה מדהים, אני נזכר במשהו.
אני רק חושבת על המתנה שהבאתי לך הבוקר, על הדיסק שופן שלי, שתוכל לשים
אני
לך...
אני מבטיח...
בהנאה ובשלווה, שיענה לך בדיוק על הדרישות.
אני מבטיח להקשיב. והמצחיק הוא שאנחנו עכשיו בדיוק עורכים פרסומת, מחר יש לנו עריכה עם הלקוח, שיש עליו שופן.
נו, זה בכלל תפור.
אבל תראה, אני אתן לך זיכרון שיש לי, נניח, בואי נגיד, מהגרעין נחל, לקיבוץ כפר עזה. אז כפר עזה לא היה מוכר, כולם שאלו איפה זה, היום כולם יודעים איפה זה. והייתה מוזיקה שהיא הייתה המוזיקה של הגרעין, שהיא עירה אותנו. ולימים תהיה המוזיקה גם שתעיר אותנו בטירונות. עכשיו, זה משהו עזוי לחלוטין. זה מוזיקת הנושא של הסדרה כנפי הרעם. וזה היה המוזיקה, כאילו, שהעירו את כולם.
מדהים, מדהים. אז אין כמו מוסיקה וריח, ותחושה שאתה נכנס לבית שהוא חלל שעוטף אותך בצבעים רבים, כדי לחזק את הרוחניות שלנו והאמנות שלנו. אני רוצה לעשות עוד אתנחתא קלה, ולאחריה נשאל אותך שאלה לא פשוטה. טוב, אתה רצית לברוח בזמן המוסיקה, אבל לא נתתי לך אפילו לא ללכת לשירותים לשנייה. אני חייבת לשאול אותך, אתה בן אדם של הצלחה אדירה, יש עליך כל כך הרבה קבלות של פרסים, של אריות של כאן, אין סוף 19 במספר, אם לא יותר. אתה שופט בתחרויות בינלאומיות, בפסטיבלים בניו יורק, במזרח. אתה באמת ידך בעשייה עם קבלות אדירות והכרה ומוניטין אדיר. איפה נכשלת? יש איזה רגע שאתה יכול לשים לי ולהגיד, אורית, יש לי סיפור של כישלון או טעות שעשיתי?
קודם כל יש הרבה אירועים כאלה, גם מקצועיים וגם לא מקצועיים. מה את רוצה, מקצועי או חיים?
אחד כזה, אחד כזה.
מקצועי, אני חושב ש... זאת אומרת, זה ברור שיש קמפיינים שנכשלו ולא הצליחו, ויש כאלו לא חסרים. זאת אומרת, זה לא ברמה של אחד או שניים. יש... יכול למצוא לפחות 10 דוגמאות. כל פעם זה הסיבה אחרת, ואני גם לא תולה אשמות באף אחד. בסופו של דבר, אני הייתי הצעיר האחראי או המבוגר האחראי, זה בכלל לא משנה. אבל אני כן רוצה דווקא לדבר על משהו שהוא בתוך התחום המקצועי, אבל לא, אבל לאו דווקא על קמפיין. אני זוכר בתקופת שלמור אבנון עמיחי, פונה אלינו לקוח שמאוד מאוד רוצה אותנו. אני לא אכנס כרגע למי ודוגמאות, כי זה סתם להעליב או להכניס אנשים לאי נוחות, אבל פונה אלינו לקוח מאוד מאוד גדול, ושני שותפיים מאוד רוצים אותו, והאמת שגם אני רוצה אותו, ולקוח באמת ראוי וטוב, וזה די ברור שהוא רוצה אותנו, ויש תהליך, זאת אומרת, לא מכרז קריאטיבי, יש תהליך של כמה מפגשים, ומאוד ברור שהוא רוצה אותנו, ויש לנו במקביל, יש לנו לקוח באותה גזרה, אבל אנחנו מטפלים במשהו שהוא לא נוגד. זאת אומרת, אין ניגודי אינטרסים, ואנחנו יכולים, מה שנקרא, לעבוד עם זה. ואני מציף את השאלה בפני שני שותפיי, ושני שותפיי אומרים שהם חושבים שלא צריך, להגיד כלום וכולי, מכיוון שאין פה עניין. ואני בוחר כן להגיד, כי בהסכמה כמובן, ואותו לקוח מתחיל לזה, טוב, אז אולי נתחיל לעבוד איתכם גם פה ופה. בקיצור, מכניס אותנו לאיזה דילמה לא נוחה של עכשיו, כשהוא רוצה לתת לנו עוד חלק מהביזנס שלו, פתאום, והחלק הרב שהיה בעולם החדשנות, זה היה כאילו הכי מלהיב, ואז הכניס אותנו לבעיה, כי איך אתה יכול, להיכנס למכרז על משהו זה, בשעה שהלקוח הקיים שלך מוכן לתת לך לגדול, ולא ניגשנו למכרז, מיותר לציין שהכל היה אור ופרח, לא תכנן, לא התכוון, לא קרה, ולא מה שנקרא, תקלה מאוד גדולה, ולמדתי שם, מה שנקרא, פרק בלהיזהר עם התמימות ונאיביות. זה היה פרק, היום זה לא היה קורה לי כבר, כי היום כבר אני ילד גדול, ומה שנקרא, לא שאני צריך קבלות כתובות וכולי, אבל זה לא היה קורה כבר. הנאיביות הזאת הסתיימה. אני מדבר על אירוע לפני קרוב ל-20 שנה, וטוב שכך.
ובחיים האישיים?
בחיים האישיים, תראי, הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, מה, כל השנים האלו לא מצאת אף אחד שיכולת להקים איתה משפחה וכולי? והתשובה היא, ראשית, בואי נתחיל מזה, א', אני לא מצטער על שום דבר שקרה, כי זה גם לא יעזור, ואתה לא יכול לתקן אחורה, אז כאילו, אני לא מסתובב מיוסר, וזה תקלה וזה. אבל, בוודאי ובוודאי שהיו לפחות, אני אומר, אהבה אחת או שתיים שיכלו להבשיל לטובת משפחה וילדים וכו'. ואני לוקח על זה את מלוא האחריות, למרות שאני חושב שזה אחריות, בואי נגיד חלקית, כי גם לצד השני יש אחריות. וזה היה בטיימינג לא טוב. כשאני אומר טיימינג לא טוב, זה כאילו לא בגלל שזה נפל בשבוע השני של חודש אפריל. טיימינג לא טוב, וזה היה כל הזמן אצלי טיימינג לא טוב, כי העבודה הייתה מרכז חיי.
היית אומר שהעבודה הייתה מספר אחת בחייך, הרבה שנים?
הייתה לגמרי, ויותר מזה, תראי, א', אצלי עבודה זה אהבה, זה לא... זה אף פעם לא הרגשתי, שאני עובד, אני נהנה, אני, זה ממלא אותי, זה מרגש אותי, זה מלהיב אותי, יש לי תשוקה אדירה, אני קם בבוקר ומתרגש, גם היום, אחרי כל השנים האלו, לא השתנה כלום. וכן, זה היה תמיד, היו, ואני לא, אני לא מגן על זה אפילו, כי אני מבין שזה היה תקלה.
אתה עזבת או עזבו אותך יותר?
אז רגע, אני אומר, רק אני אשלים.
אתה מתחמק.
בסדרי העדיפויות, לא, אני לא מתחמק בכלל. סדרי העדיפויות הובילו את זה שהעבודה קדמה לזה, וגם לחיי האישיים אגב. זאת אומרת, אני לא בא ואומר, את יודעת, היו שנים שלא לא נסעתי לטייל ולא היה לי חופשות, כי כאילו לא הרגשתי שיש לי צורך בזה. לימים כשאני אעשה חופשות ומה שנקרא, העלם לאיזה שבועיים למזרח, אני פתאום אלמד להכיר כמה הדבר הזה חשוב להכל. עכשיו, את שואלת, תראי, גם וגם, גם אני עזבתי וגם עזבו אותי, גם אני סירבתי להיכנס למערכות יחסים, וגם סירבו להיכנס איתי, אליי, או איתי, או יחד איתי. זאת אומרת, שזה לא יישמע כמו האחד שתמיד אמרו לו כן. התשובה היא לא. הרבה פעמים אני יכולתי לראות ולהתאהב בבחורה, ולקבל את הלא.
קשה לך לקבל את הלא היום?
כמו שלך קשה. לך קשה?
אני שמעתי מיליון לא בחיים שלי.
ו?
אתה יודע, תמיד שאני עולה לבמה...
מגברים?
מהכל. אני אומרת, אני עולה לבמה, זה שמספרים מה שעשיתי, כמו שמספרים עליך. ואני תמיד צוחקת ואני אומרת, אם היו יודעים כמה דברים לא קיבלתי, או כמה פרסים לא זכיתי, או כמה תחרויות לא זכיתי בהם, הן הרבה יותר גדולות מאלה שכן. רק שאף אחד לא מדבר על החלקים האלה שלנו.
וגם אם מדברים, זה כאילו נראה איזה מטוב, בסדר, איזה מין מחיר טריוויאלי, נורמטיבי, שכל יוצר עובר, שזה אגב בסדר.
זה לא קל.
בוודאי שזה לא קל.
ובמיוחד בעולם המוסיקה, שאני באה ממנו, אז ניגשים לתחרויות בגיל 8 כבר, וב-9, וב-10, ואתה מבין את חוקי המשחק של הפוליטיקה, ושל האיפוק, ושל ההפסדיות, ושל לקום כמו חתול עם שתי רגליים ולהמשיך קדימה. אתה מכיר את זה?
למה חתול? למה לא כלב?
כי אתה יודע למה חתול? אתה מכיר את השיר של יונתן גפן על חתול שקופץ מקומה שביעית ועדיין חי? אז יש לו שיר כזה בספר, יש לו ספר נפלא, ספר ילדים שגדלתי עליו, ויש שם ממש סיפור על חתול שלא משנה מאיזה קומה הוא קופץ, הוא חי. אני אקנה לך את זה.
9 הנשמות הידועות.
אז בוא נעשה עוד אתנחתה מוסיקלית ונמשיך. כיף לך?
לא.
באמת? אני אפסים.
Thank you.
אז מה הסיפור שלך?
לא, אתה לא תביך אותי כאן מול המאזינים שלי שאוהבים אותי כל כך. באיזה תחום?
מאיפה את יודעת אם הם אוהבים אותך כל כך?
הם לא היו מאזינים, הם לא היו אוהבים אותי.
אולי אוהבים שונאים אותך?
אולי, אבל זה מהות של אהבה. הקצוות, אני חושבת שאתה איש של קצוות. אני מסתכלת ואני רוצה לשאול אותך שאלה. מי החבר הכי טוב שלך?
מה, בשם? יש כמה.
כי אתה אדם מאוד מפורסם ומצליח וידוע, ואני שואל את עצמי, האם אדם כמוך יש לו הרבה חברים או מעט חברים? ומי הם?
א', אין לי הרבה. יש לי ממש על יד אחת, אפשר להגיד, חברים קרובים שאני משתף אותם, חי איתם וכו'. בכל החוויות הטובות, הקלות, הקשות, החרדות וכו'. ויש גם חברה או שתיים כזאת גם. אבל זה לא שאת פה נראית לי אחת שיש לה מאות של חברים קרובים.
נכון, אני גם לא. אני בכלל לא כל כך מאמינה בחברים מוזיקאים מהתחום. אז יש לי המון 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 חברים שמכירים אותי ועושים איתי מוזיקה, ואני אוהבת אותה מאוד מאוד, אבל אני חושבת שחבר אחד הכי קרוב שלי הוא בכלל מעולם אחר לחלוטין, שאין לנו שום יחסים של אינטרסים. אתה מבין מה אני מתכוונת? הוא בא מתחום של כלכלה, הוא חבר שלי מהאוניברסיטה הרבה שנים, ולא חושבת שיש סוד שיש לי שהוא לא יודע.
אוקיי. אגב, החברים הקרובים שלי לא באים מהתחום.
הנה, גם. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא אוהבים, אבל זה אומר שאם יש איזה מקום מסוים של רווח, הייתי קוראת לו, בין חברים למקצוע. אתה יודע, גם כל המערכות זוגיות שלי גם לא היו עם אנשים שמוזיקאים.
אבל מאיפה הרעיון שהחבר הכי קרוב או הכי קרובים שלך, חברים הכי קרובים צריכים להיות מהמקצוע? ולדעתי בכלל לא...
לא, לא צריכים, אבל זה המיליה הטבעי שאני רוב היום נמצאת איתו. זאת אומרת, זה אנשים שאני מכירה יותר.
יש לי אנשים מהתחום שאני אוהב אותם ויש לנו חברים. אבל יש לי אחרי זה לבל אחר של חברים שהם בתחומים משלמים, כמו במאים או מוזיקאים וכו'. אבל פרסומאים ממש, אין לי הרבה, וגם לא היה לי אף פעם, זאת אומרת...
אתה רוצה להיות חבר שלי כמוסיקאית?
אני מוכן לשקול.
אני רוצה לשאול אותך שאלה לקראת סיום. באיזה בנק אתה במינוס?
באף בנק לא במינוס. אבל אני אפתיע אותך שגם מעולם לא לקחתי הלוואה. כל הקונספט הזה של הלוואה אף פעם לא נראה לי.
אתה לא מבין שאני לא
מדבר
איתך על כסף?
אני יודע, אני יודע. כשלא היה לי, לא לקחתי.
אז זה מדליק. באמת? לא היה. אף פעם לא לקחת משכנתה?
לא.
מה, אתה בא איתה מהמם הזה, קנית בלי משכנתה?
כן, אבל קניתי אותו, מה? זה לא חוכמה, אני אומר, להגיע למצב שב-40 ומשהו, כמעט 50 אתה קונה וכו'. אבל התשובה היא לא, לא קניתי. כשלא היה לי, לא קניתי. נורא פשוט.
זאת אומרת, אתה תמיד עשית מה שיכולת להרשות לעצמך?
חייתי מה שיכולתי, כן. כן. כשלא מדברים על בנקים כאלה, אני במינוס בהרבה בנקים. אני חושב שאני פחות רגיש ממה שהייתי רוצה. אני חושב שאני חי במידה רבה מאוד בבועה. לטוב ולרע של עצמי, של השטויות של עצמי.
איזה שטויות יש לך?
מלא. אבל אני כאילו, אני חי בבועה וטוב לי. הרבה פעמים אנשים יפגשו אותי, או יגידו אפילו מילה טובה וכולי, ויגידו, אוקיי, מה הוא מתנשא? אני לא מתנשא, אני סגור. אם אני אהיה במסיבה שאני לא מכיר אף אחד, הסבירות היא שאני לא אדבר עם אף אחד.
אתה מבין, אז זה בדיוק הפערים האלה, שאנשים תופסים אותך
כדי להתנשא. אני פשוט לא אדבר עם אף אחד, נקודה. וסביר להניח גם שאני אחתוך אחרי חצי שעה, כי לא הכרתי שם אף אחד. ויש לי חבר מאוד, שאני מאוד אוהב, מדהים הוא המהירות שהוא מסוגל בכל מקום להתחיל שיחה. זה מדהים. הוא מסוגל בכל מקום, לא משנה, בית קפה, ברחוב.
אתה לא?
לא, עזבי אותי, מה, מאיפה, מה לי?
איפה היצירתיות האינסופית והחדשנות?
זה לא קשור אחד לשני בכלל. מה זה קשור?
יש בזה הרבה קשר, ביכולת שלך to initiate. לייצר מגע, לייצר קונטקט, לייצר חוויה חדשה.
אין לי, אבל לא היה לי את זה אף פעם. תראי, גם בגיל צעיר חייתי בתוך הבועה של עצמי. התחלתי לצייר בגיל מאוד צעיר, וחייתי בתוך הבועה של עצמי. לא היה לי את זה מעולם. אני אגב לא אומר את זה כיתרון. אני להפך, שאלת איזה בנק אני במינוס, אני אומר את זה כחיסרון, זה חיסרון שאני יודע שהוא קיים, אבל אני אומר, זה לא שהיום, אני אומר אוקיי, אז אני יודע, ועכשיו אני אהיה יותר חברותי. התשובה היא לא, אני לא יודע להיות יותר חברותי. אני לא יודע, יש כאלו שאתה יודע, הם כל הזמן מערכים ועושים ארוחות ערב ומכיר, אני לא יודע להיות כזה.
אתה לא מערך?
כמעט שלא. לא, ושוב, לא מתוך איזה החלטות, אלא כי כזה אני. אני גם לא כל כך מתארח. זאת אומרת, ואני אומר עוד פעם, אני לא מגן על זה אפילו. אני אומר, אני כזה, אני חי בתוך החיים של עצמי.
אז אני רוצה לסיום.
את אבל מערכת.
אני כן, אני אוהבת לבשל.
בבקשה.
אבל אז אני אומרת לעצמי, למה עשיתי את זה לעצמי?
למה?
לערך זה לא השלוש שעות שמישהו בא אליך.
זה השלוש לפני והשלוש אחרי.
כן, וזה הרבה יותר משלוש לפני, כי אתה גם בקניות.
אבל את אוהבת את זה, את אומרת.
אני אוהבת את זה, אני אוהבת לחבר אנשים. ואני חושבת שגם המוסיקה, הפסנתר, במרכז החדר והסלון, הוא מהווה טריגר להמון עשייה, להמון אירוח. כי כשאתה מערך, אתה גם מנגן. זאת אומרת, זה אף לא לבוא לאכול. זה לבוא ולעשות מוסיקה. אז זה כיף ענק.
אז אני לא יודע להיות כזה.
אז אתה מוזמן אליי.
תודה. אני חושב שגם העובדה שרוב חיי הבוגרים לא הייתי בזוגיות, עכשיו, ברור שיש מפעם לפעם תקופה כזאת, תקופה אחרת, זה גם משהו, אני חושב שזוגיות מייצרת אינטראקציה של מן הסתם מערכת ומתארכת יותר.
נכון.
וכשאתה פחות בדבר הזה, אז אני מתארח בנטפליקס.
חייב תגיד שהרחת אותי מאוד יפה היום. ממש ממש יפה, ואני רוצה למילה אחרונה על הספר
כן,
החדש
מים,
שיצא.
כן, מים, לא, אפשר לחשוב.
לא,
קפה,
יש פה דברים מאוד טעימים.
קפה,
טעמים.
לא.
אבל מילה אחרונה על הספר החדש שיצא, כן. ממש בימים אלו שלך, ספר לנו עליו.
זה הספר השלישי, הוא יותר קרוב אגב. כשאני אומר יותר קרוב, זאת אומרת, יש בו עדיין תובנות וחלקים מאוד מקצועיים וכולי, אבל הוא מאוד קרוב, כי יש בו סיפורים אישיים מאוד.
אתה אומן של סטוריטלינג.
זה מצחיק
ש... פרסום זה סטוריטלינג בהרבה רמות.
עם המבטא או בלי המבטא?
Are you like it?
לא.
טוב, אני עם המבטא הבריטי שלי.
רילה.
בניו-יורקי.
אני חושב שאני אהבתי תמיד לספר סיפור, אבל אני חושב שבשנים האחרונות... יש קו ישיר מאוד בין סיפורים שאני יודע שחוויתי אותם בתור ילד וההשפעה שלהם אחר כך עליי מקצועית ולמה. ובהצעתה של העורכת ציפה קמפינסקי הנהדרת, הספר שנקרא א' ב' של ג' הוא באמת א' ב' של כל מיני דברים. בחיי המקצועיים, האישיים וכו'. ולא במקרה א' זה אבא וא' שהשני זה אמא. זה לא מקרה. ובית זה בית, זאת אומרת, אני חושב שזה מאוד ברור שהאופי של היצירה והאופי של החיים היצירתיים שלי ועולמות החדשנות וכולי, מתחילים מהבית ומתחילים מאבא ואמא. זה מאוד ברור, זה לוקח הרבה מאוד שנים להכיר בזה, כי כמו שאת מבינה, ההורים לא ממש זרמו איתי. זה לא כמו אצלך. אצלך אני מניח שבכיתה א' את כבר, ההורים דחפו אותך לנגן.
לא, אז אתה לא מכיר את הסיפור שלי,
לא,
ולא עשית לא שיעור
יודע.
הבית, וזה לא יפה.
לא,
לא, אני דווקא אף אחד לא דחף אותי, כי סיפור הנגינה
אבל
שלי
הם התנגדו
ידוע.
לזה?
להפך, לא היה פסנתר בבית.
אבל הם התנגדו לזה?
אני כל כך קיניתי בחברה שתיתן לי ללמוד אצל המורה שלה, והכרחתי את אמא שלי לתת לי שיעורי פסנתר, ולא קנו לי כל כך מהר פסנתר.
אוקיי, אז זה דומה.
אותי. אבל ברגע שקנו וראו את התשוקה והאהבה, איך אמרת, אני לא קמה לעבודה, אני קמה ליהנות, לעשות אהבה עם המוסיקה, אז מאוד תמכו בי, אבל לא אמרו לי בחיים להתאמן, כן? לא באתי מבית כזה.
אז יפה, אז אני הייתי, כמו שאת מבינה, בחרתי בדרך שבית משפחת עמיחי לא היה נלהב ממנה. אבל בסדר, זה היו בחירות, אני לא, איך אומרים, לא מתלונן, נאבקתי.
אבל הורים שלך זכו להרבה נחת, לא?
תראי, אבא שלי נפטר כשהייתי צעיר, הייתי בסוף הצבא. אני חושב שהיה לו קצת נחת לפני זה ממני, בוודאי משני האחים שלי. אני חושב שאם היינו ממשיכים את העסק שלו, הייתה לו יותר נחת, אבל זה לא קרה. אבל אני כן מרגיש שהוא היה איש קריאטיבי ויוצר יוצר נהדר, ובעצם היצירה שלי, אני ממשיך לגמרי את העובדה שהוא היה איש שיצר ויוצר. אמא כמובן הייתה איתי הרבה הרבה יותר שנים, באופן טבעי הנאות של אמא והגאוות של אמא מתחילות מזה שהתחתנת או לא, ויש לה נכדים או לא, ולא הרעיות בכאן, כמו שאת מבינה. אבל כאילו, אני חושב שבדרכה היא הייתה מאוד מלאת גאווה בי, למרות שלא הלכתי לפי הספר שהיא תכננה.
ובכל זאת אתה כותב ספרים.
כן, גם.
אז אני חייבת לומר שהתמונה שלך עם אמא, שהיא גם נמצאת בספר הראשון שלך, לא, 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 כן, היא מתנוססת במטבח פה.
נכון.
וזה מרגש, כי זה נאה דורש, נאה מקיים, היא ממש איתך כל הזמן. ואני רוצה להודות לך, במה תרצה לסיים, באיזה מוסיקה?
האמת שהמוזיקה שאני אגיד עכשיו, אני לא בטוח, זאת אומרת, בטוח את מכירה, אני לא בטוח שאת תגידי שאת אוהבת, אבל אם אני צריך שתי הופעות מהשנים האחרונות שמאוד נהניתי מהן, מחזיר אותי לתקליטים ולדברים ששמעתי אז. אחד, הופעה אחת במצדה, ז'אן מישל ז'אר, שאני משוגע עליו. והייתה לו הופעה עוצרת נשימה. וההופעה השנייה הייתה בהיכל נוקיה עם הפרויקט של אלן פרסונס. ואלו שתי דוגמאות למוסיקות שהן לא בדיוק מוסיקות קלאסיות, אבל שאני ממש ממש אוהב שנים, שנים. והייתי מאושר מזה שהם באו להופיע.
אז אני לא בטוחה שנוכל להכניס את זה.
אבל איזה מוזיקה את אוהבת?
יוצרים.
מה את אוהבת? תשימי משהו שאת אוהבת.
אני אחשוב על כך. אני אחשוב על כך. בוא נשים משהו שהוא באמת לא כל כך קלאסי. אולי משהו של פיאצולה, בוא נראה. אבל תדע, זה רגע לאחל לנו, ותאחל לי, שאני כבר אחזור להופיע, ואני אזמין אותך להופעות שלי, החיות, בחוץ ובפנים, כי אני מאוד מתגעגעת.
טוב, נו. הקורונה זה לא בדיוק התקופה שמקדמת, בואי נגיד, את המפגש של אומן עם הקהלים שלו. להפך, היא תקופה שהיא מנתקת. מצד אחד היא מייצרת תשוקה עוד יותר גדולה, כי אתה עוד יותר מתגעגע ועוד יותר רוצה. ואתה רעב לזה. מצד שני, אין מה לעשות. המרחק הזה לא עושה כיף.
נכון, אני מקווה שהוא יצטמצם, ושאני אוכל באמת לארח ולהתארח ולהשמיע מוסיקה בפרהסיה, לא רק בהקלטות ובזומים. אני רוצה להגיד לך שהיה לי מאוד כיף. לא יודעת אם אתה רוצה שאני כבר אלך הביתה, אבל היה לי ממש חוויה גדולה להיות כאן, עם הספרים והאומנות והציורים והקריקטורות והתקליטים, וכל פינה כאן זועקת פסל אחר. תודה רבה, גדעון עמיחי.
תודה לך.